ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע דף נ"ח עמוד א', אפשר גם לספור 24 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: רב עמרם בשם רב ששת אומר שגם התנא סובר דיש חופה לפסולות. הביטוי הזה ראינו ואספנו בזה בשיעור הקודם. יש רש"י בראש נון זין עמוד ב', אפשר לקרוא ביחד את הרש"י שם. כהן גדול שהכניס אלמנה בת כהן לחופה ולא באה עליה, ומעיקר הנמי לא קידשה, אפילו אך התפסלה מתרומה דבי נשה דחופה ככניסת בעילה דמיה. אנחנו חוזרים לכיתוב שם שלנו בשוליים. אחרי שרב עמרם בשם רב ששת אומר שיש תנא שסובר יש חופה לפסולות, הוא מנסה להוכיח את זה ממשנה בסוטה, מסכת סוטה. עוד כמה שורות אנחנו נראה שימוש בצורת בית, וכתבנו תחת הכותרת מבנה מעקב, הסברים כדי לברר הפשט במשנה בסוטה לקראת הוכחה ויש חופה לפסולות. אבל אנחנו נראה גם, מאחר שקבענו שהצורה הזאת היא מהווה מעקב, הבית יתהפך תוך כדי הדו שיח בגמרא, ואם השפיץ למטה, זה עבורנו זה נקרא דחייה. עכשיו הגמרא: אמר רב עמרם המילתא, הדבר הבא שעוד מעט נראה, אמר לן רב ששת, הוא, הדבר הזה נאמר על ידי רב ששת, ואן ארינו לעיינן ממתניתין, והוא העיר עינינו לכך מהמשנה. מה אומר רב ששת? יש חופה לפסולות. אנחנו עסקנו בזה, כפי שאמרתי מקודם, בשיעור הקודם, וראינו זה שיטת רב. גם כן, בדף, בסוף נון זיין עמוד א', רב אומר שבדף נון זיין עמוד ב', יש חופה לפסולות. וממשיך הגמרא כאן ואומר, ותנא תונא, וגם זה, יש אפשר להביא הוכחה ממה שמופיע בתנא במשניות. אנחנו מתכוונים כעת למשנה במסכת סוטה. הסוטה שמביאים אותה לבית המקדש, משביעים אותה בטענה שהיא לא חטאה, אז משביעים אותה, והיא אומרת אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה, שומרת יבם וכנוסה. היא נשבעת שהיא לא קימה יחסים עם גבר אחר, לא בשלב של אירוסין, נישואין, לא בתור שומרת יבם ולא בתור כנוסה. השורות הבאות מיועדות להסביר את הדברים האלו. היי ארוסה היחידמי, היא נשבעת שהיא לא סתתה ולא קימה יחסים עם גבר אחר כארוסה. מה זה אומר באופן פרקטי? היחידמי, אי למה דקני, לשון כינוי שהבעל מטרה. לשון קני וכינוי זה שייך להתראה שהבעל אומר לאשתו. אז דקני לה כשהיא ארוסה, ואיס תתרה, וכמשקה לה כשהיא ארוסה. אם תחשוב שעל זה מדובר, שהזוג הזה עוד לא נישאו, עוד לא חיו ביחד, עוד לא הגיעו לשלב של נישואין, אלא מה? הוא קינה אותה בשעה שהיא הייתה ארוסה, אחרי שהוא קידש אותה, ומביאים אותה והיא הסתתרה, היא הייתה בייחוד בסתר עם גבר אחר, גם בשלב הזה, והבעל מביא אותה לבית המקדש ומשקה אותה שם את המי סוטה כשהיא עדיין ארוסה. זה לא יכול להיות הפשט. ארוסה, בת משתאי, היא, מה, היא שייכת בכלל לשתיית המי סוטה שבודקת אותה? והתנן, ארוסה ושומרת יבם לא שוטות ולא נוטלות כתובה. למה? למה לא שוטות? כי הפסוק אומר תחת אישך. בשלב של ארוסה אי אפשר לקרוא לה תחת אישך, ולא נוטלות כתובה. רשי כותב, אם קינה לה ונסתרה שהיא גרמה לאסור את עצמה עליו, לכן היא לא נוטלת, לא מקבלת כתובה. אז כתוב פה בפירוש שלא שוטות, אלא דקני לה כשהיא ארוסה והסתתרה, וכמשקה לה כשהיא נשואה. גם זה לא יכול להיות הפירוש. מי בדקי לה מיה? המים לא היו בודקים אותה. אני יוצא מהנחה שכולכם מכירים בערך את הפרוצדורה של הסוטה והשקיה, אם היא עברה עבירה אז היא תמות אחרי השתייה הזאת. זה אומר שהמים בודקים אותה. אבל אם על זה מדובר שהוא קינה, אמר את התרעתו אליה כשהיא עדיין ארוסה, ואז הייתה בייחוד מסתתרה, והוא משקה אותה אחרי שהוא הבעל נשא אותה, אחרי שהוא בא עליה בתור נישואין, אבל המים לא בודקים, אז מי בדקי למים? ועתניה, וניקה האיש מעוון. בזמן, ודורשים, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. וככה, וכאן, אם היא הייתה בסתר עם גבר אחר, אז היא כבר נאסרה על בעלה. ואז אם אתה אומר שהוא קיים איתה יחסים בתור נישואין אחרי אותו סתירה שהיא סתר, אז הבעל עצמו עבר עבירה, הוא לא מנוקה מעוון, כי הוא בא עליה אחרי שהיא הסתתרה, והתורה אוסרת הבעל מלבוא על אשתו אחרי שקינה והסתתרה. אלא דקני לה כשהיא ארוסה והסתתרה, ובכך נאסרה עליו, ונכנסה לחופה ולא נבלה. זה הסוגיה שלנו, כוח של חופה בלי הביאה. ואנחנו רואים פה שאם כך היה, הוא משקה אותה. ונזכיר עוד פעם, והיא אסורה עליו, היא נקראת פסולה לגביו. הוא שמע מינה, ומזה שהוא בכל זאת משקה אותה, זה אומר שהיא נקראת תחת אישך. אז זה מוכיח יש חופה לפסולות. ורשי, הוא שמע מינה, מדמשקה לה יש חופה לפסולות. וקרינן בי תחת אישך, דקני לחופה. ואף על גב, דלא חזיה לביעד, האסורה לו מי שנסתרה. אז כל הקטע האחרון שסימנו כנקודה ארוכה הוכיח את דבריו של רב ששת, שיש להוכיח שיש חופה לפסולות מהתנה, מאותו משנה בסוטה. אמר רבה ותסברה, הנה הצועד בית התפך, אז זה בא לדחות. דה מתרצת אי, האם המקור שהבאנו מוקדם יותר הוא סמכותי, מתרצת לשון ישר, כמו לתרץ. כי אתה רבי אחא בר חנינא מדרומה, אתה והייתי מתנית בידי, הוא הביא את המקור הבא, שמראה שמה שלמדנו מקודם, עם הפירוש שנתנו, הוא לא מדויק. מה כתוב באותו מקור? כתוב מבלעדי אישך. וזה שייך לפרשת סוטה. מי שקדמה שכיבת בעל לבועל. אישה כזאת שהייתה כבר עם בעלה, לפני הבועל, אז אפשר לקיים דיני סוטה, השקיה וכל הנלווה לכך. ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל. עכשיו, לפי התיאור, לפי ההסבר שרב ששת רצה לתת, שמדובר בכינוי בזמן שהיא הייתה רוסה, ואז הייתה סתירה, אז כל הזמן הזה הבעל לא בא לה, ולא רק זה, ונכנסה לחופה ולא נבלה, בכל השלבים לא קדמה שכיבת הבעל לבועל. ורואים פה מהברית הזאת מבלעדי אישך שאין פרוצדורה של סוטה השקיה בבית המקדש אם כך היה שלא קדמה שכיבת הבעל לבועל. אצלנו בגמות המסומנות התחלנו סימון חדש ונתייחס לזה דרך מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אותו צורה שאנחנו מכנים צורת הרגש הוא מעקב. עם החלק הצר בכיוון מטה, קושיות. הגמרא מקשה שהמקור בסוטה, המסכת סוטה, אינו סמכותי. לא מתרצת. וממילא אי אפשר להוכיח ממנו דבר הלכה במקרה שלנו, לומר שיש חופה לפסולות. סימון הזה מופיע עם החלק הצר כיוון מעלה. תשובות: ניסיונות לומר שהמקור סמכותי היא מתרצתה. בעמוד ב' לקראת סוף המהלך הגמרא תביא שלושה דרכים שהן מסומנות 1 עד 3 בלימוד המקור בסוטה. נראה לעני ודעתי בסיום הסוגיה בעמוד ב' יש לברר, מאחר שהמקור בסוטה מתרצתה, האם ניתן להוכיח ממנו דיש חופה לפסולות. עכשיו, חזרה לגמרא. אמר רמי בר חמה, אנחנו שתי שורות מסוף העמוד. משכחת לה, כגון משכחת לה שניתן להסביר את הפרוצדורה לגבי הסוטה, כגון שבא עליה קודם הסתירה, הבעל בא עליה, הרוסה בבית אביה. זאת אומרת, קדם שכיבת הבעל לבועל, בלי שהיה עבירה. לא כמו המקרה שהוא בא עליה אחרי שהיא נסתרה. לא, הוא בא עליה בשלב האירוסין, זה נקרא הרוסה בבית אביה. רש"י שבא עליה ארוסה בבית אביה קודם סתירה ולעולם מתרצתה היא. ממשיך הגמרא דקוותה גבי שומרת יבם, כי באותו מקור במסכת סוטה כתוב אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם. אז הביטוי שומרת יבם צריך להיות מקביל למה שתיארנו אצל הארוסה. אז על זה אנחנו שואלים, דקוותה גבי שומרת יבם שבא עליה יבם בבית חמיה, שיבם שהוא יהיה הבעל בסיפור שלנו, שהיבם בא עליה בבית חמיה לפני האיבום. האם על זה, האם אתה רוצה להסביר המקרה ששומר יבם ככה? יש ברשי ופרחינן דקבתה גבי שומרת יבם שבא לה לשם זנות בבית חמיה באלמנותה, שעדיין אלמנה מהבעל הראשון, והדר קינה לה, ואחר כך הוא היבם אמר את ההתראה לא להיות עם גבר אחר, ואיסטטרה בכל זאת היא הייתה בייחוד עם גבר אחר, והכניסה לחופה ולא נבעלה, ומשקלה ומשביעה שלא סתית בסתירה הראשונה. עכשיו זה מה שאתה רוצה להסביר אצל השומרת יבם. עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אז זה הגמרא אומרת בתמיהה, שומרת יבם קרית לא, אם מדובר ביבם שבא על היבמה בבית חמיה, זה לא מדויק לקרוא לה שומרת יבם, אשתו מעליה היא, דאמר רב קנה לכל, שמה שלמדנו לפני כמה דפים, מה שנקרא ביאה גרורה, ביאה שלא לשם מצוות איבום אלא לשם זנות, או הוא חושב שהיא מישהי אחרת, זה נקרא ביאה גרורה. ורב אומר שכשמדובר ביבמה היא אשתו, זה קנה לכל, אז איך המשנה במסכת סוטה קוראת לה שומרת יבם? היא כבר אשתו אם הוא בא עליה בבית חמיה לשם זנות. הגמרא עונה כשמואל, אפשר להסביר את המקור לפי שמואל, תאמר לא קנה אלא לדברים האמורים בפרשה. חוץ מהדברים האלה כמו ירושה שבביאה הגמורה הוא קונה אותה, ואם היא תמות אז הוא יורש אותה, אבל עדיין היא נקראת שומרת יבם. הגמורה דוחה את התשובה הזאת, מידי הוא תאמה לרב. הסוגיה שלנו הוא סביב שיטת רב, האמר רב קנה לכל, ושוב פעם אשתו מעלייתה ולא שומרת יבם. נזכיר שרב שהופיע בסוף נון זיין עמוד א' וממשיך לנון זיין עמוד ב', הוא השיטה שאומר יש חופה לפסולות, וכל הסוגיה שלנו הוא סביב השיטה הזאת. אז לפי רב, ביאה כזאת שהוא בא לה בבית חמיה לשם זנות הופך אותה לאשתו לכל דבר ולא שומרת יבם. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, כגון דעבד במאמר. הציטוט או הביטוי ששומרת יבם, מדובר שהיבם נתן לה, ליבמה, כסף. וצריכים להוסיף העיקר פה, ולא כפדינן על קדמה שכיבת בעל. למה? כי מדובר במקרה הזה של יבמה שקדמה שכיבת בעל הראשון, הבעל המקורי. הפירוש הזה רואים ברשי, דיבור המתחיל שומרת יבם קרית וכו', אלא לא תוקמה לשומרת יבם כשבא עליה, אלא כגון דבד במאמר, ולשקדמה שכיבת בעל לא כבדינן, לא מצפים לזה, לא מחכים לזה, רק קדמה שכיבת בעל הראשון שהיא באה מכוחו, ומאמר שהיבם עשה איתה קונה קניין גמור וקרינן בא תחת אישך. נחזור לגמרא, זה שהמאמר קונה קניין גמור הוא בית שמי אי דיאמרי, מאמר קונה קניין גמור, ולכן היא נקראת תחת אישך, ולכן אפשר גם להשקוט אותה. שואלת הגמרא, אי הכי, אם מדובר בנתינת כסף ליבמה, היינו ארוסה, וזה כבר כתוב באותו מקור. אז המקרה ששומר את ירון צריך להיות משהו אחר. הגמרא עונה, ולתמך, זה שמפריע לך שכתוב ארוסה בנוסף לשומר את יבם, נשואה וכנוסה, לאו חדה, מילתא היא, גם זה שמופיע ככפול, בזמן שזה אותו דבר, נשואה וכנוסה, כנוסה זה גם נישואין, ובכל זאת כותבים את שניהם, אלא מה המשמעות של שני המילים האלו, אלא נשואה דידי, וכנוסה דחברי. נשואה שהיא נשבעת, שהיא לא סתתה נשואה, זה לגבי הבעל שנושא אותה. כנוסה דחברי זה לגבי היבם שהוא הכניס אותה, והיא נשבעת שהיא לא זינתה תחתיו. החנמי גם פה ששאלת מקודם, היינו ארוסה, החנמי ארוסה דידי, זה שהבעל עצמו ירס אותה, ושומר את יבם דחברי, שהיבם נתן לה כסף מאמר. רב פאפה אמר, היי תנא הוא, צריכים להקדים פה על פי רשי, שלעולם שהוא קינה בה כשהיא ארוסה והיא הסתתרה, והוא משקה לה כשהיא נשואה. אז רב פאפה מסביר, היי תנא הוא, דתניא אין מקנין לה לארוסה להשקות כשהיא ארוסה, אבל מקנין אותה להשקותה כשהיא נשואה. ואם תשאל, הרי למדנו מקודם שאם הוא אינו מנותקה מאבון הוא לא משקה אותה, אז הרשי אומר שהי תנא לת לי אח דרשה, כלומר רק בזמן שהוא מנוקה מאבון. כי פה אם היא הסתתרה ואחר כך הוא נשא אותה, אז הוא בא עליה בזמן שהיא בעצם אסורה עליו. אבל לפי התנא הזה שכתוב פה, אבל מקנים אותה להשקותה כשהיא נשואה, אז הבעל בא עליה אחרי שהיא הסתתרה, ובכל זאת כן משקים אותה. רב נחמן ביוסק אמר, מה שאנחנו משפיעים אותה, אמן שלא סתיתי שומרת יבם, זה על ידי גלגול, גלגול שבועה. רשי כותב, רב נחמן אמר, מתניתין בדלו קינה ולא הסתתרה כשהיא ארוסה, אלא קינה לה מי שנשאה. כל הסיפור לגבי המשנה במסכת סוטה היה כינוי רק אחרי הנישואין. אז יש כאן קדמה שריבת הבעל והסתתרה, ומשקה לה על ידי כינוי של עכשיו. זאת אומרת, הוא קינה אותה אחרי שהוא נשא אותה, אבל יש מושג שנקרא גלגול שבועה. אחרי שאנחנו מתחילים שבועה על בסיס עיקר הדין, הוא מגלגל עליו שבועה כל ימים שהייתה תחתיו, מי שנתערסה ונבדקה. ומכאן לגלגול שבועה מן התורה. עצם זה שיש אפשרות כזאת להשביע אותה על מצבים אחרים, זה מראה שקיים מושג כזה של גלגול שבועה מן התורה. עוד פעם, שאנחנו מתחילים על בסיס שבועה, נקרא לזה בסיסי, ועל זה אפשר להלביש עוד שבועות שאותם לא היינו יכולים להתחיל סדרה של שבועות בכוח עצמם, כמו כאן, כמו הדוגמה של כינוי בזמן אירוסין שלא קדמה שכיבת הבועל. אבל על ידי גלגול אפשר להשפיע אותו גם על השלבים המוקדמים האלו, שהיא נשבע שהיא לא הייתה עם גבר אחר. לפני שנתקדם, נציין את מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא. יבמה שעשה בה יבם מאמר, ויש לו אח. ידוע שביאת אחיו אסור מדרבנן. כאילו, אם יש יבם אחד מבין האחים, שכולם הם יבמים, אחד מהם נתן מאמר, כסף מאמר ליבמה, השאר האחים אסורים לבוא עליה מדרבנן. האם היא נחשבת משתמרת לביאה פסולה מדרבנן, ובכך נפסלת מאכילת תרומה? עכשיו הגמרא. שלח רב חנינה משמי דרב יוחנן. המעוין שאתם רואים מוסבר תחת הכותרת מבנה בשוליים, דעות בדברי רב יוחנן. והפסח הכפול מדגיש את הביטויים אילמה, אלא שהם שלבים. בגמרא ראיתם עכשיו שרבי חנינה הוא מצטט רבי יוחנן. בשורות הבאות אנחנו נראה רבין שגם כן מביא דבריו של רבי יוחנן. וכעת רבי חנינה אומר, העושה מאמר בבימתו ויש לו אח, אז זאת אומרת ובין למשל נפטר וישאיר שמעון ולוי, שמעון נתן לאלמנת ובין כסף מאמר, אפילו הוא כהן והיא כהנת, פסלה מן התרומה, ונוסיף עד שיכנוס. זה מצב שנחשב כמשתמרת עדיין לביאת אחיו, שהיא פסולה מדרבנן. אז כפי שלמדנו היום וגם גם פעם שעבר, שמשתמרת לביאה פסולה יש לה כוח לפסול מתרומה. אמרנו כעת מה שאמרנו, שואלת אומר למען, אי למה לרבי מאיר, מה שראינו במשנה, רבי מאיר שאלמנה שהתקדשה על ידי כהן גדול, היא אסורה בתרומה. אמר דאמר רבי מאיר, זה שאומר שהמשתמרת לביאה פסולה אסורה בתרומה, משתמרת לביאה פסולה לא אכלה מדאורייתא. נקרא את זה עוד פעם. אמר דאמר רבי מאיר, משתמרת לביאה פסולה לא אכלה, כמה תרומה, מדאורייתא, כגון אלמנה לכהן גדול. דרבנן, המקרה שלנו, שאח אחד עשה מאמר שזה פוסל את אח השני, הפסול של אח השני ליבמה, זה דרבנן. מי אמר, האם רבי מאיר הרחיק לכת והחמיר גם בפסול דרבנן? ביאה פסולה דרבנן? ואלא לרבי אלעזר ורבי שמעון, האם דבריו של רבי יוחנן הם לפי התנאים האלו? זה לא יכול להיות. השתא משתמר לביאה פסולה דאורייתא אכלה, ראינו במשנה שהם מתירים כל זמן שהיא לא נבלה על ידי הכהן גדול, היא בכל זאת התקדשה על ידי כהן גדול, היא משתמרת, היא מחכה לביאת הכהן גדול בזמן שהיא אלמנה, זה פסול דאורייתא, והיא בכל זאת אכלה. דרבנן, מבעיה, במקרה שלנו ודאי שהיא יכולה, היא לא נפסלת מתרומה. אלא כי אתה רבין. כמו שציינו מקודם, רבין יביא דברי רבי יוחנן בהמשך. אמר, עשה במאמר ביבימתו, ויש לו אח. דברי הכל, הכוונה לריש לקיש, ורבי יוחנן אכלה, כלומר אפילו לרבי מאיר. אנחנו נסתכל ברשי מתחת לגמרא כמה שעות, יש כוכבית בעיגול, דברי הכל בין רבי יוחנן בין לריש לקיש, אכלה בתרומה דבי נשה, היא אוכלת, היא לא נפסלת מלאכור בתרומה של בית אביה, כמובן מדובר בבת כהן. דה אפילו לרבי מאיר לא פסיל, אלא במשתמרת לביה פסולה דורייטה. נחזור לגמרא. יש לו אח חלל, אם מדובר ב יבמה שנפלה ליבום, ויש יבם, וליבם יש עוד אח, אבל הוא חלל, דברי הכל אינה אוכלת. רשי כותב, דברי הכל לא אכלה, אפילו היא בת כהן, ואף אגב דעבד במאמר כהן כשר, האח שנתן מאמר הוא כהן כשר. הקתי משתמרת לביאה פסולה היא לביאת החלל, האח השני שהאבא הזה שהוליד את האחים, הוא בשלב מסוים לקח אישה שנייה גרושה, אז הבן שנולד הוא חלל, אבל הם אחים מן האב, אז הוא ראוי במובן הזה ליבום, והיא האלמנה קיבלה מאמר מאח בעלה שהוא כהן כשר. בכל זאת, זה שנמצא בזירה אח חלל פוסל אותה, כי היא משתמרת לביאה פסולה דורייתא ולא אכלה. ממשיך רשי, ואפילו לרבי אלעזר ורבי שמעון כי מכשירים, מתי הם מכשירים? באמנה לכהן גדול כמכשירי, שיש לו לכהן גדול להכיל במקום אחר. אם לא היה מדובר באמנה, הוא יכול לגרום לכך שאשתו תאכל בתרומה. אבל משתמרת ליבם חלל, דאין לו להכיל, דה כהן חלל זר הוא, פסל לה ולא אכלה. וזה גם כפי שרשי ציין לפי התנאים המקילים, רבי אלעזר ורבי שמעון. אנחנו חוזרים לגמרא. לא נחלקו אלא שנתן לגט, האח כהן שנתן ליבמתו גט. נציין שוב פעם שגט ליבמה אינו דורייתא, אבל זה פוסל אותו להמשיך לקיים מצוות ייבום. רבי יוחנן אמר אוכלת, ריש לקיש אמר אינה אוכלת. רבי יוחנן אמר אוכלת, אפילו לרבי מאיר דאמר אינה אוכלת. אני מילי, מתי רבי מאיר אומר אינה אוכלת? משתמרת לביאה פסולה דורייתא, אבל דרבנן אכלה. האח שנתן לגט, נכון הוא אסור לייבם אותה, אבל זה איסור דרבנן, מדורייתא הגט הוא כלום, אז הוא יכול לייבם אותה, ולכן לפי רבי יוחנן היא אוכלת, כי היא אינה משתמרת לביאה פסולה דורייתא. וכפי שראינו עכשיו, הקולה הזה של רבי יוחנן, זה כולל אפילו רבי מאיר שהוא היה מחמיר במשנה. וריש לקיש אמר אינה אוכלת, אפילו לרבי אלעזר ורבי שמעון דאמרי אוכלת, הם התנאים האלו שראינו מקילים, הני מילי דיש לו להכיר במקום אחר. אבל הכה כשמדובר בגט, כיוון דאין לו להכיר במקום אחר, לא יבם שנותן גט בכל מצב של ייבום הוא לא מאכיל, וזה הופך אותו להיות מצב יותר חמור מהמקרה של כהן גדול שקידש אלמנה. הכהן גדול יכול, אם הוא מקדש אישה שאינה אלמנה, להכיל. וכי תימה החנמי, גם בנתן גט יש לו להכילה, בכל זאת זה מצב של יש לו לאכילה. איפה? מתי? בחוזרת. מה זה חוזרת? אישה באופן כללי שהתגרשה, היא חוזרת לאכול תרומה בבית אביה. רשי כותב שתי שורות מהסוף, ואם תאמר החנמי יש לו לאכיל על ידי גירושים גמורים בחוזרת, אם היה מגרשה לגמרי, הייתה חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה. אז גם גט הוא נחשב יש לו לאכילה במובן הזה. הגמרא עונה, אבל זה לא, זה לא, לא כן. חוזרת פסקה מיני וקרובה לבינשה. במצב הזה שחוזרת, היא מתנתקת לגמרי מהבעל, והיא קרובה לבית אביה. אבל היוון שנתן לגט, היא לא נפסקה מיני, האגידה בי, עדיין, שוב פעם, מדורייתא קיים הזיקה, הקשר בין היוון ליוונה, ולכן זה מצב שחמור, ולכן לפי כמובן ריש לקיש, בנתינת גט זה נחשב אין לו להכילה במקום אחר. במשנה דף נ"ו עמוד ב' ראינו נתערמלו או נתגרשו וכו', בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, ידוע שמצוות כהן גדול בקטנה או נערה ולא בוגרת, מה דין כהן גדול שאירס קטנה ובימי האירוסין בגרה? רק למי שלא מכיר, בגרה זה מבת 12.5, שבאופן פיזית הבתולים הם מתכווצים. קטנה כמובן ונערה מבת 12 עד 12.5, הבתולים שבתוך גופה באותו מקום הם שלמים. והתורה אומרת שלכהן גדול שהוא יתחתן כי אם בבתולה בעמיו. התורה מקפידה על בתולה, על בתולה. מה המשמעות של המילה הזאת? אנחנו נראה יותר בהמשך הגמרא. עכשיו, הכהן גדול שלנו פה בסיפור, הוא עירס בזמן שהוא היה הדיוט, כהן הדיוט, הוא עירס קטנה. ובימי האירוסין, לפני הניסויים, היא עברה את ה-12.5. מהו לקונסה? בת האירוסין, אז לינן, או בת הניסויים, אז לינן? אם אנחנו הולכים לפי שעת האירוסין, אז היא הייתה קטנה עם בתולים שלמים. אבל אם אנחנו נגיש שעת הניסויים, היא כבר עברה והתבגרה, עברה את ה-12.5, שהבתולים כבר אינם שלמים. הגמרא, נציין שיש במשולש, מיד רואים, הוא מופיע בשני כיוונים, וכתבנו תחת הכותרת מבנה שזה עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה שאלה, ושפיץ למטה תשובה. יהיה, נקרא לזה מעניין, לבדוק עד סוף הסוגיה, עד סוף השיעור, שזה מסתיים במשנה בנון תד עמוד א', איזו משולש נמצא בסוף. האם אנחנו נגיע למקרה של תשובה, או נשאר במקום של שאלה. אז אנחנו פונים לגמרא. בא מיני רב חייא בר יוסף משמואל, כהן גדול שקידש את הקטנה ובגרה תחתיו. ורש"י מציין שבגרה תחתיו בימי אירוסין וכהן גדול אסור בבוגרת, כדמיין במתניתין, ומצוותו בקטנה או בנערה. נציין שמה שרש"י כותב כדאמינן במתניתין זה המשנה בדף נון תת עמוד א', ששם אתם יכולים לראות כבר שכתוב כהן גדול לא יישא וכו', וכתוב לא יישא את הבוגרת. יש על זה מחלוקת תנאים, רב אלעזר ורבי שמעון מכשירים בבוגרת. אז אנחנו חוזרים לגמרא. השאלה נשאלה, אנחנו חוזרים גם לדף נון תת עמוד א', מהו? מהו? כלומר, לקונסה מי שבגרה או לא. בתר נישואין אז לינן, ואז אסורה. או בתר אירוסין אז לינן, ואז תהיה מותרת. אמר לי שמואל עונה, תניתוה אפשר ללמוד התשובה מהמשנה, משנה בנון וב ומבית, נתעמלו או נתגרשו, כלומר מהכהנים שהוזכרו ברישה של המשנה, כהן גדול למשל שקידש אלמנה. ומה אם נתערמלו או נתגרשו? מן הנישואין פסולות, מן האירוסין כשרות. אם הם נהיו אלמנות כי הכהן גדול הזה כבר נשא אותה, אז היא הפכה להיות חללה וממילא היא פסולה בתרומה. אבל אם היא נהייתה אלמנה מן האירוסין, אז הכהן גדול עוד לא בא עליה, אז היא יכולה לחזור לבית אביה כשרות, מן האירוסין כשרות. אז אנחנו רואים שהנישואין הוא הקובע. אז אם שאלתם בקשר לאירס קטנה ובגרה, האם הוא יכול להכניס אותה? לא. אשי כותב, מן האירוסין כשרות, אמר בפסול כהונה בתר נישואין אז נינן, מדלו פסיל אלמנה שנתעוסה לכהן גדול ומת. אבל אני רק משלים שאם היא לא הייתה רק ארוסה אלא נשואה, אז היא כן נפסלת. אז רואים שבודקים את המצב שלה בשעת המצב שלה יכול להשתנות לפי שעת הנישואין. אמר לי, אחרי ששמואל נתן את תשובתו, אז רב חייא בר יוסף שואל אותו, לשוויה חללה לא קמה ביילי דביעה אי דמשוויה חללה. מה שאתה הבאת מהמשנה, אנחנו יודעים שאם הכהן גדול בא עליה ואז היא נתערמלה אחרי שהוא בא עליה, היא הופכת להיות חללה, ופשוט שהיא נפסלת מהתרומה. כי כמה בא לי, השאלה שלי לא הייתה ככה שהיא הופכת להיות חללה. כתוב, והוא אישה בבטוליה ייקח. מי? הדגש פה על ייקח. כיחה דקידושין בעינן, שהיא תהיה בטולה בשעת הקידושין, או כיחה דנשואין בעינן. ואם היא בגרה לפני שהוא כנס אותה, אז בשעת הקידושין אין לנו כיחת בתולה בשעת הנישואין, כי היא בגרה. אמר לי השמואל מגיב, הנמי תניתוה, גם המקרה של שאלתך מופיע, אפשר להסיק תשובה מהמשניות. אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול, יכנוס. אז מכאן מה אנחנו רואים? שבוחנים את האתר לפי שעת האירוסין, ולפי שעת האירוסין הוא היה עדיין כהן הדיוט שמותר באלמנה, אבל הוא דוחה. שאני התם תכתיב, אני קורא כמה מילים לפני מה שכתוב בגמרא. כתוב, כי אם בתולה מימיו ייקח אישה. רשי בשורה רביעית מלמעלה, שאני התם דכתיב אישה, כי אם בתולה מימיו ייקח אישה, והי אישה קרא יתרה הוא, ומיני מרבינן לקמן בפרקין, דים אירס אמנה ונתמנה להיות כהן גדול, יכנוס. אז זה מכוח הפסוק. אז מה שכתוב פה, אירס את האמנה ונתמנה, זה בקשר לדוגמה הזאת. אבל זה לא מותן מענה לגבי השאלה שלנו. דהיינו, קידש קטנה ובגרה תחתיו לפני הנישואין, לפני הכניסה. אז הוא עונה, חנמי, אם אתה רוצה לדחות את התשובה שלי בגלל הפסוק, אבל החנמי גם בענייננו, בעניין ביטולים, כתיב אישה. אנחנו רק צריכים לחזור כמה שעות, יש לנו כוכבית מצד הגמרא, ושם כתוב, והוא אישה בבטוליה ייקח. והנה המילה אישה, ובואו נגיד אותו דבר, נעובה שאם הוא יריס אותה קטנה, זה קשר. הגמרא דוחה, אחת ולא שתיים. אתה יכול לרבות מצב אחד, יש לנו שני מצבים בפנינו, יש עירי סלמנה ויש קידש קטנה. אז אתה יכול לרבות אחד ולא שניים, לא שני המקרים האלו להכשיר כניסתם בזמן שהוא התמנה להיות כהן גדול. שורה דומה, ומה ראית? אז למה אתה מוכן לרבות את המקרה של איריס אלמנה ולא שהוא איריס קטנה ובגרה תחתיו? הגמרא עונה, למה אני לא בא לרבות המקרה של בגרה? השתני גופה, לא השתני גופה. במקרה של הבוגרת היה שינוי, אז השינוי הזה הוא נקרא לזה דבר דרסטי, דבר שמהווה זעזוע כזה, ולכן לא במהירות נרבה המקרה הזה להתיר כניסתה. אבל המקרה של אלמנה שהכהן הדיוט אירס אותה כאלמנה וזה קשר, ואחר כך הוא התמנה להיות כהן גדול לפני כניסתה, בזמן שהוא בא להכניס אותה לא קרה שום שינוי בגופה, ולכן אפשר יותר בקלות לרבות את המקרה הזה כמותר, ככשר. עד כאן, או לפני שנסיים ממש, רק נשים לב מבחינת הכיוונים של המשולשים. המשולש האחרון הוא שפיץ למעלה, ולפי המפתח שלנו זה משאיר אותנו כפי שהסברנו במצב של שאלה. השאלה נשאלה בהתחלה, כהן גדול שקידש את הקטנה ובגרה תחתיו, לזה אנחנו לא נותנים תשובה ברורה. אפשר לומר שאפשר לדייק ממשמעות הגמרא שכן, גם פה נותנים תשובה שזה לא יהיה קשר, או לומר פשוט מההוכחה שניסית להביא שזה יהיה קשר, אין הוכחה שזה יהיה קשר. מה שהכשרנו זה מצב שלא השתני גופה, אבל במצב שהשתני גופה זה אני לא יכול להכשיר על אותו בסיס מהדוגמה של אירס את האלמנה. כל אחד יכול לבחון, אבל בפירוש המשפט האחרון של הגמרא היא מראה שאנחנו לא נותנים תשובה ישירה לשאלה. לכן הכיוון של המשולש משפיץ למעלה, בסוף המהלך הוא נותן לנו תמונה ברורה מבחינת מהלך הגמרא. עד כאן שיעורנו להיום.